הנושא של השיעור היום, כפי שראיתם, הוא נושא ירושלים, ליתר דיוק יום ירושלים שאנחנו חוגגים, וננסה בעזרת השם לראות מכיוון אחד שהייתי חייב לבחור מכל מיני אפשרויות של כיוונים שונים, או מהפן הלכתי, האם מותר להוסיף חג, מה זה החגים האלה שלכאורה אנחנו מוסיפים מדעתנו, או מהפן הפשוט יותר, הפוליטי, או מהפן היותר מחשבתי, רוחני. ולפחות לשיעור הזה החלטתי ללכת לכיוון היותר מחשבתי רעיוני, למרות שיש שיעורים אחרים, אבל אתם רואים שדבר השיעור הזה ארוך מאוד, וקשה מאוד לצמצם את הנושא הכל כך גדול במילים. לכן הקושי הוא דווקא בהבאת דבר עליון, רחב, שהוא מעבר לבינתנו, להשגתנו, בכל זאת להוריד אותו לרובד אנושי, למדרגה שאפשר לאחוז בה ולו במקצת. אז ברשותכם נתחיל על הפסוק ביחזקאל: מארבע רוחות בואי הרוח. כותב הרב קוק זצ"ל במאמרי הראיה, שופרות עמוד רס סמך, שהרוח שהביאה אותנו לארץ ישראל באה מכיוונים שונים וממניעים שונים, מניעים רבים. מארבע רוחות בואי הרוח, זה בעצם הרוחניות של עם ישראל. הדברים שקורים לנו יכולים לבוא מארבע רוחות. מה זאת אומרת מארבע רוחות? מכל הכיוונים השונים. אי אפשר לדעת מאיפה תבוא הגאולה, מאיפה יבוא הרוח. הרב גם בחר דווקא בפסוק הזה, כי הרוח זה הכוח הגואל. מארבע רוחות בואי הרוח. מכל מיני כיוונים הגאולה של עם ישראל יכולה להופיע. גם מתוך אהבת ארץ ישראל, גם מתוך לאומיות חילונית, וגם מחמת שנאת הגויים שגרשו אותנו מהגולה, מתוך כל הרוחות האלה, מגלגל הקדוש ברוך הוא את המאורעות ומסדר את תהליך הגאולה. זאת אומרת שאין לנו דבר שהוא ידוע מראש, ואסור לנו להכניס את תהליך הגאולה לאיזושהי מגירה שמתאימה לנו, וכשזה לא נכנס לתוך המגירה הזאת, אנחנו דוחים את זה החוצה. צריך מאוד להיזהר בנושא הזה. אין אנו יכולים להכתיב לו, להקדוש ברוך הוא, את צורת גאולתנו. והיא יכולה לבוא מכל מיני כיוונים, אפילו מהנראים לנו כסותרים את הגאולה עצמה. כל מה שקורה יכול להיות אפילו סותר את ההבנה שלנו בדבר הזה, ועדיין להיות חלק אינטגרלי אמיתי מאותה גאולה. מדוע? פשוט כי אנחנו כבני אדם לא מסוגלים להיות דבר בהפך הדבר. הקדוש ברוך הוא לא מחשבותיי מחשבותיכם. אצלו יכול להיות פרדוקס. הוא יכול להיות גם זה וגם ההפך מזה, ששניהם הולכים לאותו אחד. וזה קשה לנו להבין. דוגמה, בזמן בית שני, בימי עזרא, באה הגאולה על ידי מלכות פרס, שכבשה את בבל, והמלך קורש, מתוך שיקולים פוליטיים ואינטרסים אישיים, קרא ליהודים לחזור לארץ ישראל. וכך נגאלנו. לא היה קשור בכלל לעניין של ארץ ישראל, של עם ישראל שחוזר בשביל אידיאל. הדברים נעשים כאילו מאליהם, לא שייכים לנו, ואנחנו מוצאים את עצמנו במקום הזה ונגלים. נכון שיותר קל לראות את התהליך בדיעבד. לכתחילה, הדברים מאוד קשים לנו. ולכן זה מה שאומר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, וראית את אחוריי, ופניי לא יראו. אתה כבן אדם, אתה תראה את הדברים אחוריי. ופניי ולפני לא יראו, אתם לא תבינו דבר. לפני כמאה שנה, התעוררה התשוקה הלאומית לבעור בעם ישראל, ורוח הגאולה דחפה את בני ישראל המפוזרים בכל הגלויות לחזור לארצם. כן, משהו מתעורר. אפילו את המשהו הזה אנחנו לא יודעים להגדיר. לפני שמגיעים לירושלים, צריך קודם כל להבין מה קורה מסביב. ירושלים, הרים סביב לה. אי אפשר להיכנס לירושלים מיד ולקפוץ לנושא. אין דבר כזה. ירושלים מגיעים אליה לאט לאט. מגיעים אליה בהדרגתיות. צריכים ללכת ולעלות לאט לאט ולא רואים את המקום. לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך. ארץ המוריה. ואברהם אבינו לא יודע בכלל לאן הוא הולך. אבל הוא מתקדם, ויש לו הרבה הרבה התלבטויות בתוך ההתקדמות הזאת. אפשר לעשות סרט רק על ההתקדמות של אברהם במשך שלושה ימים, יותר מאשר מהעקדה עצמה. מה קורה לבן אדם שמתקדם ולא יודע בדיוק איך הדברים נעשים? האם זה אמת? האם התבלבלתי? הרי כל מה שאני רואה בדרך רק סותר את התכלית. היה זה סימן ברור שהקדוש ברוך הוא פקד את עם ישראל, שהרי כבר אמרו חז"ל בסנהדרין צ"ח, אמר רבי אבא, אין לך קץ מגולה מזה שנאמר ביחזקאל, ואתם, הרי ישראל, ענפיכם תתנו ופרייכם תצאו לעמי ישראל, תתקרבו לבוא. חכמים עשו לנו חסד גדול, נתנו לנו סימן מובהק, סימן ברור של תהליך גאולה אמיתי. מה זה? כבר ברגע שישראל נמצאים בבחינת קרבו לבוא, תשימו לב לפסוק, לא כתוב שישראל כבר באו, כשהם קרובים לבוא, כשהם על סף ביעתם אל ארץ ישראל, כבר ארץ ישראל מתחילה לתת פירותיה בעין יפה. למה הדבר דומה? לאישה. כבר כשהתינוק נולד, החלב כבר עולה. יש קשר, מתח של אהבה, שאצלה יש תופעה פיזיולוגית שמעלה חלב בגלל שיש ילד בוכה. מה הקשר? אני לא מבין. אבל זה קורה. ארץ ישראל מוציאה פירות בגלל שהילד קרוב, הוא עוד לא פה, כי קרבו לבוא. מתחילה ארץ ישראל להוציא פירותיה בשבילם. אין לך קץ מגולה יותר מזה. אין פלאות. תהליך קיבוץ גלויות ויישוב הארץ, אנחנו חייבים לחתום בצורה כזאת. אם אין לך קץ מגולה מזה מאשר שארץ ישראל נותנת פירותיה בגלל שבני ישראל חוזרים, אז זה הקץ. אז אין קץ יותר ברור מאשר כשעם ישראל חוזר לארצו. וזה סימן ברור לגאולה. ומרגע זה מתחילה הארץ השוממה לפרוח ולהתפתח עבור בניה, שחוזרים מארבע כנפות הארץ, מארבע רוחות בו היא הרוח.
רש"י קובע במקום, ואין לך קץ מגולה יותר מזה.
אין סימן יותר אמיתי לגאולה מאשר החיבור של עם ישראל בארצו. כל השאר זה דיבורים באלמה. וכדברי הכוזרי, כצפצוף הזרזיר ודיבור התוכי. אם אתה לא חוזר לארצך, אתה מדבר גאולה, אבל אתה לא מאמין. אמונה זה לחיות את מה שאתה עכשיו אומר. וכדוגמת החלב בדדי האם, שעולה מאליו כדי להניק את התינוק שנולד, כך ארץ ישראל מכירה באופן טבעי את ישראל בניה, ומוציאה להם את פירותיה שגנזה ושמרה להם. למה? כי קרבו לבוא. נוצר מתח בינינו לבין הארץ שמוליד את האנרגיה הזאת. חז"ל המסילו את גאולת ישראל ללידה. המדרש בתהילים קובזיין אומר על יציאת מצרים, כעובר שהוא נתון במעי בהמה, ושם הרועה נותן ידו ושומטה ממעיה. כן, בא רועה ולוקח את העובר מתוך הבהמה. כך עשה הקדוש ברוך הוא לישראל ממצרים להוציאם, שנאמר, או הניסה אלוהים לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי. הקדוש ברוך הוא כמו רועה בא ומטפל בלידה של עם ישראל. לכן הגאולה ממצרים דומה ללידה. וביחס לגאולה העתידית חוזר הנביא ישעיה על אותו משל: בטרם תחיל ילדה, בטרם יבוא חבל לה והמלית זכר, היוכל ארץ ביום אחד אם יוולד גוי פעם אחת, האני אסביר ולא הוליד, יאמר השם, אם אני המוליד ועצרתי, אמר אלוהיך. אותו סגנון רק בצורה אחרת: אני המיילד ואתה ישראל הנולד, והמציאות היא בטן, ואני הקדוש ברוך הוא מוציא אותך מאותה בטן כדי לשחרר אותך ממציאות. אני המוליד, אני המיילד. ואנחנו צריכים ללמוד מזה דברים חשובים. אם הסילו את גאולת ישראל לתהליך הלידה, משמע שיש בלידה לימוד חשוב עבורנו. והנה, הלידה איננה מתחילה מגוף התינוק שנולד. יסוד הלידה הוא בנשמה שיורדת לעולם הזה כדי להחיות את גופו ולהתגלות בו. הגוף שנולד הוא תוצאה, הוא בעצם רק אמצעי כדי לגלות את הנשמה שכבר קיימת ויורדת להתלבש באותו גוף. מה ההבדל ביניהם? הגוף קטן, הגוף חדש, הגוף עכשיו צריך להיבנות מאפס, ולעומתו הנשמה כבר שלמה, כבר טוטלית, כבר טהורה, כבר גדולה. אין דבר כזה שנשמה גודלת. אז יש פה פרדוקס נפלא. נשמה גדולה מאוד, כבר גמורה לחלוטין, נכנסת בתוך גוף חלש מאוד, חדש מאוד, שנבנה כמעה כמעה לאט לאט. איך הדברים האלה מסתדרים ביחד? נשמת התינוק קיימת ונמצאת בכל שלמותה ובכל עומק היצירה האלוהית שבה, כבר בהתחלת יצירת הבלד. הנשמה כבר קיימת. הפער שקיים בין גופו של התינוק לבין נשמתו האלוהית התהורה הוא עצום. זה שמיים וארץ.
לא רק שזה נשמה וגוף, אלא נשמה שלמה וגוף חסר. זאת אומרת, שתי קצוות ממש. התינוק הוא עצמו רחוק מלהבין את המימד הרוחני שנמצא בו. הוא לא יודע מה קורה כאן. הוא קטן מאוד. אך זוהי מהותו האמיתית, זה לא משנה כלום. אתה יודע, אתה מודע לזה, אתה לא מודע לזה, לא משנה כלום בכלל. הנשמה היא כאן, היא גדולה, היא במהותה האלוקית כבר נמצאת. לכאורה, לפי המראה החיצוני של התינוק שנולד, שבוכה וישן כל הזמן, אי אפשר להאמין שדנות בתוכו אוצר שמימי שעתיד לצאת, ושהתינוק הזה שדומה לגולם, שייך באמת למדרגת חיים עליונה, אלוהית, כפי שהקדוש ברוך הוא ברא אותו. אי אפשר להבין. אם היינו רואים תינוק בפעם הראשונה בחיים שלנו, ואף פעם לא ראינו דבר כזה לפני, היינו מתאכזבים. אנחנו, ההורים, החיים, הגדולים, החושבים, יוצא לנו מין גולם כזה קטן, לא יודע מה אני עושה עם זה. זה לא יום, לא יומיים, לא חודש, לא חודשיים. חודשים וחודשים, באדם שלא מבין ולא ראה. פרה מתפתחת יותר מהר. עגל מתפתח תוך כמה שעות. לא מבינים. היום כן, בדיעבד. אבל ההורים שיודעים זאת היטב, שמחים הם על המתנה האלוהית שירדה דרכם ואצלם לעולם. אז עכשיו אנחנו עוברים למשל. בסדר הנהגת השם הדברים דומים. ההופעה החיצונית והחומרית איננה מגלה מיד את התוכן האלוהי שביסודה. ואפשר לטעות ולחשוב שאכן מדובר כאן בעולם של חומר בלבד. אפשר לחשוב ולטעות שכל מה שאנחנו רואים היום זה תהליכים של חול ואין בהם קודש בכלל. כמו אותו תינוק שאתה רואה רק גוף, ואתה לא יכול לשער שיש בו נשמה כל כך אלוקית. אלא שכבר בהתחלה, זה חדוש, כבר בהתחלה נמצאת בפנימיותו הנשמה השלמה, המוחלטת, והיא אשר תדחוף את החומר להתפתח ולגדול על פתחונתו הנשמתית התבועה בו. כמו אותו מלאך שאומר לעשב, גדל, גדל, גדל. זאת אומרת, אנחנו לא גדלים, אנחנו לא מתפתחים, אלא בגלל הנשמה הזאת שהיא בפנים ודוחפת כל הזמן. לכן היא יסוד החיים. והגוף הוא אמצעי בשבילה להתגלות. יצירת עם ישראל אף היא מתחילה מתוך יסוד הנשמה האלוהית. אותו דבר, עם ישראל מתחיל מנשמה, נשמה אלוהית, הכללית שבו, שנושאת בקרבה את כל הטוב ואת כל האור בשלמות. כל מה שהקדוש ברוך הוא מייצג נמצא בתוך הנשמה הזאת של עם ישראל, לפני שבכלל אני מדבר על חומר ישראל. רק מתוך הנשמה הזאת אנחנו נוצרים ויונקים את קיומנו, ואין בנו חיים ורצון חיים שאין מקורם ממנה. אין לנו כלום שלא יונק את הכוח הזה מבפנים. כל מה שאנחנו לא רק עושים, כל מה שאנחנו בכלל, זה בגלל, זה בזכות אותה נשמה שבפנים שדוחפת. והיא דוחפת אותנו לגילוי. זה מנוע פנימי שדוחף כלפי חוץ ואומר גדל, גדל, גלה, גלה. כשם שבאדם הפרטי כל איבר שבגופו מקבל את חיותו מתוך נשמתו הכללית, כך עם ישראל, לפני כל גילוי חיצוני, יש לו נשמה של יצירה אלוהית מוחלטת, והיא נמצאת בו למן הרגע הראשון בצורתה הסלמה ובכל גודל ועומק יצירתה העליונה. כבר בהתחלה הכל כבר שלם, וזה מה שמוליד אחר כך באופן גסי את עם ישראל. הכוח הפנימי הזה הוא שידחוף תמיד לגלות את כל האמת הזאת כלפי חוץ, כי הוא רק דוחף לזה כל הזמן. הוא בא בשביל לדחוף ולפתח את גופו הלאומי של עם ישראל, וכל התהליכים שמובילים לגילוי השלם הם חלק בלתי נפרד מבניין זה. כל צעד ושעל בעלייה הזאת, כל אחד מהם הוא חלק מהדחיפה, והוא צריך להיות, אי אפשר לדלג עליו. וכשם שבלידת תינוק חדש מבינים ההורים באופן טבעי לחלוטין שקיימת נשמה גדולה בתוך גוף קטן שאינו מודע אפילו לאור התמון בו, אותו תינוק לא יודע בכלל מה יש, כך בתחילת חיי האומה בגוף הלאומי שלנו לא נתפלא להיווכח שהמצב קצה ומסובך כמו אותו תינוק. אנחנו לא מבינים כלום, לפי שעדיין אין אנו מודעים לנשמה האלוהית שתמונה בנו ושעתידה לגלות דרכנו ובהדרגה את כל התוכן האלוהי של גילוי הקץ. אומרת, גילוי הקץ זה התכלית, זה הקדוש ברוך הוא שבתוכנו, כי רצה הקדוש ברוך הוא לעשות לו דירה בתחתונים, וכל התהליכים שבאמצע זה סימוש כדי להגיע לזה. אני שואל שאלה, כשתינוק נולד זה רצון או זה עונש? זה עונש מוחלט. כשדבר נברא זה רצון או זה עונש? עונש מוחלט. לידת עם ישראל, יצירת עם ישראל זה עונש. אנחנו לא יכולים כלום, אין לנו אפשרות להתנגד לדבר הזה. וכשאנחנו אומרים בשבועות נעשה ונשמע, זה בגלל שאנחנו לא יכולים לעשות אחרת. וזה מה שאמרו חז"ל, כפה עליהם את ההר כגיבית. אין לך אפשרות לצאת מהסיפור הזה. אני הבאתי אותך לעולם, אתה כאן, תתחיל ללכת. לא שאלו אותך. הקדוש ברוך הוא כביכול מחייב אותנו להיות את מה שאנחנו. מה שאני אומר לכם כתוב ביותר עומק בנצח ישראל פרק י' א', אמר על כן. זאת אומרת שגילוי הקץ זה הקוד הפנימי שלנו, ואת גילוי הקץ אנחנו מגלים. אותו גילוי קץ זה הקדוש ברוך הוא בעצמו. אז בוא נחזור למשל ולמשל שלנו. בשנת הילדות עיקר המאבק של הילד הוא על עצם קיומו בעולם, עליו לבנות את אישיותו, לפתח ביטחון עצמי וכוחות שיאפשרו לו להתמודד בחיים ולמצוא את מקומו בחברה. כן, זה מה שעושה ילד בכל שנות החיים שלו הראשונות. הדרך קשה ומלאת משברים, ובשלבים אלו לא מעסיקות את הילד שאלות גדולות עמוקות ומהותיות על החיים. לא אכפת לו מפילוסופיה, מכל מיני דברים גדולים. תן לי לאכול ואני רוצה לישון ולשחק, לא מעניין אותי שום דבר. יש לי חברים, זה מה שמעניין אותי. מה אתה מדבר איתי על כל מיני דברים עמוקים, עליונים? הוא פשוט רוצה לחיות ולשרוד. זהו חסד עליון, זה חסד גדול שהקדוש ברוך הוא עשה. שמה? שעשה השם עם האדם שבשנים הראשונות לחייו הוא לא נמשך לשאלות כאלו. שתארו לעצמכם ילדים קטנים ששואלים שאלות כאלה. למה זה חסד?
שאילולא כן, היה יכול להתייעץ חד ושלום, אותו ילד קטן. למה? בהשוואת יכולותיו ליכולות של המבוגרים. כך אומר חובת הלבבות. אם ילד קטן בגיל 4-5 רואה את המבוגר שיש לו יכולות לפעול שאלות עמוקות, והוא קטן וזה גם מעניין אותו, והוא אומר למה אני לא מצליח, חד ושלום הילד הקטן הזה לא יכול לחיות. הוא מתייעץ מהחיים. אז מה עשה הקדוש ברוך הוא? עשה שהילד הזה לא יהיה אכפת לו שום דבר. הוא שמח בחלק שלו, ברמה שלו, ולא מעניין אותו אפילו השאלות שאומרים ההורים בשולחן שבת. תן לי לאכול 5 דקות בשולחן, הולך לשחק. עכשיו אני שורד. עוד 5 שעות אני צריך עוד אוכל כדי לחיות. לא אכפת לי מהשיעורים שלכם, לא אכפת לי מה שאתם מדברים. זה בלבול גדול, אנשים בפסח עושים טעות, מכירים שיעורים חודשים לפני ליל הסדר, ובליל הסדר רוצים להכניס שיעור עמוק, מהותי, על החיים, על הגאולה, לילד בן 5. לא אכפת לו. לא אכפת לו. סיפור הגאולה צריך להיות בגובה שלו. תספר לו דברים שהוא מבין. הפילוסופיה שלך לא מעניינת אותו בכלל. הוא עסוק כולו בשאלות קיומיות פשוטות, ויש לו מוטיבציה, ברוך השם יש לו מוטיבציה, למה? כי הוא פשוט להתקדם לפי ערכו. הוא לא יודע בשלב זה שאפילו הדחף הבסיסי הפשוט שלו, כן, מה שדוחף אותו אפילו לאכול למינימום הזה, הוא לא יודע שזה נובע גם מהנשמה האלוקית. וגם חלק מהנשמה היא דוחפת אותו לאכול ולשרוד בינתיים. כי זה ההתחלה. כשהילד מתבגר, הדברים הולכים ומסתפחים. כי הם יותר ויותר מורכבים, שינויים גדולים חלים בו, מבחינה פיזיולוגית ומבחינה פסיכולוגית. הכל מתחיל להיות הרבה יותר קשה, מורכב מאוד. השכל והגוף מתפתחים אצלו במקביל. והוא מתחיל לגלות שאיפות ורצונות שהוא עדיין לא מבין. אבל הוא גם שואל את עצמו שאלות נוקבות על עצם קיומו ועל עתידו. אתם מבינים שיש פה עליית מדרגה. רבותיי, ככה בדיוק עם ישראל והבניין שלנו בארץ ישראל. אנשים חושבים שכשהגענו לארץ ישראל נגמר הסיפור, הנה אנחנו בארץ, הכל כבר בנוי. אנחנו בשנים הראשונות של החיים כמו תינוק חד קטן, ומה שמעניין אותנו זה לאכול ולשתות, לשרוד, לבנות לנו חברה בין אומות העולם. אנחנו לא מבינים כלום, לא רוחניות ולא גאולה, ותפסיק לבלבל לי את המוח. זה תהליך חילוני מאוד, נכון? זה תהליך פשוט, טבעי, נורמלי מאוד. אין יותר נורמלי מזה. עוד מעט אנחנו גדלים, ואז הילד מתחיל להיות בר מצווה. עם ישראל מגיע לגיל מצוות, אז עכשיו הוא מתחיל לשאול את עצמו שאלות יותר פנימיות. ואחר כך הוא גדל קצת יותר, והוא שואל את עצמו שאלות הרבה יותר פנימיות. אבל איך זה מתפתח? עוד מעט נבין. כך נבנים הדברים בחיי האומה כולה. מתוך ההופעה הנשמתית שנטועה בנו, יצאנו ממצרים. מי הוציא אותנו ממצרים? אותה נשמה, היא דוחפת אותנו. תצא עכשיו, תצא, תגאל. מי שלא שומע דרך אגב את הנשמה הזאת, הוא יכול לא לשמוע. היא נמצאת בו. אבל הוא יכול לא להקשיב לה. זה הבחירה החופשית שיש לנו, החידה שיש לנו. אין לנו בחירה אחרת. הבחירה החופשית שלנו זה רק לשמוע בכל הקול הזה, או לא לשמוע. אבל הוא בפנים. מי שלא שמע, מת במצרים. מי ששמע, יצא ממצרים. חצינו את המדבר, והגענו לארץ ישראל. מי דחף? הנשמה הפנימית. אלא שתהליך הלידה והצמיחה מתחדש כמה וכמה פעמים במשך ההתהוות הלאומית של עם ישראל. זה לא תהליך אחד. זה כאילו סיפור נגמר ואתה מתחיל עוד פעם. לידה, גודל, מתפתח ונגעל. עוד פעם, לידה, וזה בשלבים שונים, מקומות שונות כל הזמן. זה לא רק תהליך אחד גדול, זה גם תהליך אחד גדול, אבל בכל קומה וקומה הוא מתחלק לחלקים קטנים. כמו ספירת העומר, שבוע ראשון זה תהליך גדול של חסד, ובתוך החסד יש חסד שבחסד, גבורה שבחסד וכו'. יש צורך להגיע להכרה מלאה. למה הנשמה דוחפת אותנו בפנים? כדי שנגיע להכרה. להכרה מלאה של יסוד נשמת האומה, בלי לדלג על השלבים השונים שבדרך. אסור לנו לדלג. מי שמדלג על השלבים, הוא חוזר על דפוס חטא העגל. חטא העגל זה דילוג על השלבים כדי להגיע מיד לסוף. לא רוצים את התהליך הבנוי, הדרגתי, הכמעה כמעה. רוצים מיד להגיע לסוף לגמר התיקון. מי שעושה דבר כזה, זה כמו אחד שלא רוצה קצת אור. הוא רוצה אור גדול. אז מה הוא עושה? מכניס את האצבעות שלו בשטח. אז הוא מקבל אור גדול מאוד. אבל זה אצלו שנייה. כל כולו הופך להיות אור. כל כך אור שהוא נופל ומתייבש. אבל הוא קיבל את האור. זה נקרא קיצור דרך, ולכן קוראים לזה אפילו בחשמל קצר. כי זה לא תהליך רגיל. אי אפשר לבנות מלכות בבת אחת. הרי הקדוש ברוך הוא ברא לנו בכוונה תחילה את העולם בעשרה מאמרות. למה? שואלים חז"ל, בכי לא היה יכול לבנות את העולם במאמר אחד? אלא כי הוא יודע והוא רוצה שאנחנו נבנה כל דבר ודבר בהדרגתיות. ככה נבנים הדברים. ותדעו לכם, האנשים העצובים, האנשים שיש להם כעס פנימי, האנשים שהם תמיד במרירות נפש, זה בגלל שהם אף פעם לא נמצאים במקום שבו הם נמצאים, אלא תמיד רוצים לקפוץ יותר רחוק. לדלג. לקצר את הדרך. לכן חייהם אינם חיים. כי הם לעולם לא נמצאים במקום שהם בו. ומכיוון שהם לא יכולים להיות במקום אחר, אז הם בשום מקום. כי את המקום הזה הם עזבו, ואת המקום ההוא הם לא הגיעו אליו, אז איפה הם? כאילו יצא מן העולם. כל שלב מגלה מידה מסוימת. זה כמו ספירת העומר, אי אפשר לדלג על מידות. הלכה למעשה, לא ספרת יום שלם, אתה לא יכול לספור יותר בברכה. למה? קפצת, דילגת יום, אדוני, אתה לא בבניין, תיזהר, זה סכנה בשבילך, תפסיק לספור עם ברכה. תספור כמו כל החבר'ה, רק תשמע, תגיד אמן, תסתדר. אתה כבר לא יכול להיות בחלק של המספר, כי אתה מסתכן. למה? כי דילגת על שלב, השלב הזה חוזר ותופח לך בפרצוף עוד 10 שנים. כי דילגת עליו כשהיית קטן. כל שלב מגלה מידה מסוימת ומוציא חלק מהנשמה האלוהית, כן, הנשמה הפנימית הזאת שדוחפת, הרי היא רוצה להתגלות. כל שלב מגלה חלק. מן הכוח אל הפועל. וכמו אצל הילד, כל קיצור דרך עלול לגרום חסרונות בשלבים מאוחרים יותר בחיים שלו. ואז הוא יצטרך להשלים את זה. אבל שהוא יהיה כבר בגיל 40, 50. הוא לא תיקן לפי השלבים חלק בגיל 4, 5. תתארו לעצמכם איזה פסיכותרפיה הוא צריך לעשות עכשיו כדי לחזור מגיל 50 לגיל 4, 5, ששם חסר לו 4 מדרגות. שהוא דיוג עליהם. כשעם ישראל הגיע לארץ ישראל, התחיל הבניין כמעה, לאט לאט. שופטים קודם כל,
כן? יש תהליך גדול. יהושע נכנס לארץ ישראל, מתחילה תקופת השופטים. אחרי זה מלכות שאול, שהיא מלכות זמנית. ורק אחרי תהליך ארוך של בירורים קרוב ל-400 שנה. תשימו לב, עם כל מה שיש שם, סנהדרין והכל 400 שנה, צריך בשביל שיבנו את מלכות דוד המלך. ואנחנו פה רק 57 שנה, וכבר אנשים, אין לנו לא סנהדרין, לא מלכים, לא בית דין, לא שופטים, לא כלום, ואתם רוצים כבר הכל? מה זה החוצפה הזאת? 400 שנה יצא לעם ישראל שעכשיו הוא עם משה רבנו, משה רבנו רק עכשיו נעלם, התלמיד שלו עדיין פה. יהושע בן נון, תתארו לעצמכם היום יהושע בן נון, ויוצא 400 שנה שמגיעים למלכות. ואנחנו בלי יהושע, בלי משה, בלי כלום, 2,000 שנה של גלות, של מחלה, ו-57 שנה כבר אין לנו זמן, קיצורי דרך. הגיע זמן מלכותו של דוד רק אחרי 400 שנה. סוד המלכות הוא ביטוי הנשמה הכללית שביסוד הפנימי של עם ישראל. מה זה מלכות? מלכות זה הביטוי של הכלל. זה לא ביטוי של אדם אחד. מלך בישראל זה לא כבוד של המלך. אין לו כבוד לעצמו המלך. הוא כלום. הוא רק ביטוי של הקדוש ברוך הוא בעולם הזה. אם אני קם בפני המלך ומברך שאני רואה את המלך, זה בגלל שאני מתכוון על מלכו של עולם. והוא, המלך הזה, הוא הביטוי שלו פה. ולכן למלך הזה צריך ספרי תורה. הוא יוצא איתם, נכנס איתם, אחד בפנים, אחד בחוץ. כל כולו רק ספר תורה. מלכות השם מלובשת בבן אדם, במלך. המלכות מכנסת את כל הכוחות ומגלה את החומר הרוחני המאחד שנמצא ברווח שבין כל הפרטים. שימו לב, המלכות זה לא זה ועוד זה ועוד זה ועוד זה ועוד זה וכולם ביחד, אם יש לי מספר גדול אז יש לנו עכשיו עם. לא, המלכות זה דבר שקיים לפני, בכוח כבר, בנשמה. איפה היא? בינך לביני, בינך לביני, כאן באמצע. איפה זה באמצע? במה ששווה לשנינו. זה לא דבר שהוא רק שלך, כי אם הוא רק שלך אז אני לא אתה. זה לא מלכות. המלכות חייבת להיות נוגעת לכולם. איך אפשר להיות נוגע לכולם? רק כשאתה שייך להכל. אתן לכם דוגמה. אתם רואים את הדף שיש לכם מול העיניים? מה שווה לכל האותיות שאתם רואים כאן? רק הלבן שבהם כאן. כי כל אות היא שונה בפני עצמה, היא מיוחדת, היא לא נוגעת בחברתה. ואם אני מתייחס לאותיות, אז זה רק פרטים. המלכות זה כל מה שיוצא מכללות העניין, מהרעיון שנמצא שם, וזה נמצא בין האותיות. זה המתח שביניהם. ואמרנו כמה וכמה פעמים, איש ואישה שזכו שכינה ביניהם, לא בו ולא בה, אלא ביניהם. אם אין מתח ביניהם של אהבה, אין שכינה, כי השכינה היא רק ביניהם, לא בהם, ביניהם. ומתוך כך צריך להבין שהמלכות איננה אוסף של פרטים, אלא היא הגילוי של האישיות הלאומית שבעורכה זורם האור האלוקי. אמנם הגענו למלכות דוד, אבל היה זה רק שלב בדרך לגאולה השלמה. זה עוד לא נגמר. אלה שחשבו שהנה דוד הגיע מלך המשיח, לא. התהליך הוא ארוך מאוד ולפעמים מבלבל מאוד. אנחנו מגיעים לשלב, אנחנו חושבים שהכל נגמר, ביקש יעקב להישב בשלווה, קפץ עליו רוגזו של יוסף. למה?
כי הנשמה הפנימית לא מפסיקה לדחוף, והיא שואפת להופיע יותר ויותר על ידי הכרה ברורה יותר של הפנימיות של עם ישראל. זאת אומרת שיש לנו בפנים מנוע כזה שאף פעם לא נותן לנו מנוחה. הוא תמיד דוחף אותנו ואנחנו לא יכולים לעצור. והוא אומר לנו, עוד לא הגעת, תגלה אותי. יש עוד חלק פנימי שלא גילית, תוציא, תגלה.
ולפעמים אתה כבר לא יכול ואתה אומר לו, די, אני עייף. והוא אומר לך, לא, עוד לא הגעת, אני דוחפת. אתה לא יכול, אתה לא יכול.
זה מה שחז"ל אומרים, כן, שאנחנו שומעים כל שופר. זה כל השופר. אנשים חושבים שזה כל שופר, שאנחנו נשמע... זה פשוט מדי. הקול של השופר זה קול פנימי, שכל רגע עכשיו אנחנו שומעים אותו, אמורים לשמוע אותו. רק מי ששומע את המנגינה הזאת, כל החיים שלו, הוא חי בקודש. מי שחושב שהתורה זה רק בספרים, אז הוא בעצם נתפס לאבק של הספרים. תורה זה חיים, תורה זה כל רגע, צריך לשמוע, זה סימפוניה, זה חיים של כל רגע. לכן דוד המלך לא מסתפק, הנה הוא מלך, כולם בשקט, לא! דוד המלך כובש את ירושלים, הוא אומר צריך להמשיך. למה? בהתחלה הוא היה איפה? בחברון. בחברון. והנשמה הפנימית אומרת, דוד, דוד, דוד. תוכף, עוד לא הגעת אדוני, אל תירדם. מה צריך? ירושלים, דוד, דוד, כל דודי דופק. פתחי לי רעייתי, יונתי, תמתי, פתחי לי. דוד כובש את ירושלים ובונה אותה לעיר המלוכה. גם היום, בתחילת דרכנו, כשהוקמה מדינת ישראל, היינו עסוקים במאבק קיומי בלבד, כמו התינוק, הילד הקטן, העיקר קיום. והשאלות המהותיות הגדולות בכלל לא העסיקו אותנו. ליהודה ולשומרון קראו הגדה המערבית. אתם יודעים את זה? לרמת הגולן קראו הרמה הסורית. לירושלים העתיקה קראו ירושלים הירדנית. יש משהו יהודי פה? הכל זר? אתם יודעים למה? כי זה לא הבעיה שלנו. אנחנו רוצים לאכול. זה מה שחשבו האנשים. כדברי הרב בלייכר שליטה, ידענו שאי שם קיים הכותל המערבי. ידענו שהוא איזה מקום שם. ולפעמים ניסינו לראות אותו מרחוק. אבל לאף אחד הוא לא היה חסר באופן מיוחד. למה? פשוט לא הרגשנו שהעובדה שירושלים אינה בידינו היא בעיה גדולה. כל כך. זה לא בעיה. אני רוצה לחיות לאכול. מה אכפת לי מירושלים? מה אכפת לי? זה כמו ילד קטן. עכשיו אתה תאכל במטבח, צריך סידור, כיסא, שולחן, לא אכפת לי, תביא לי לאכול, אפילו אני עכשיו בשטיח. ילד קטן אכפת לו איפה הוא אוכל? אכפת לו שיש לו מטבח? הילד צריך משרד כדי להכין שיעורים? הוא על הרצפה. המדינה הייתה עסוקה בהקמת מקלט בטוח. מה זה מקלט בטוח? רק תעזבו אותי בשקט, אני רוצה לחיות עכשיו. כן, כמו חתול, זה טבעי. אתה נותן לו חתיכת בשר, הוא לא אוכל אותו במקום. הוא גונב אותו, הולך לאיזה מקום, שקט, מסתכל, אין מה לעשות, עכשיו הוא אוכל בשקט, שלא יפריעו לו באמצע. מקלט בטוח, זה מה שבאנו לעשות פה. מקלט בטוח לעם ישראל. הכל היה סביב שאלת הקיום. היה לנו צבא קטן, מדינה קטנה, עם בעיות גדולות, של קליטת עולים במצב כלכלי קשה וכבד מנסוף. הכל הפוך, איך אנחנו בכלל יכולים לחיות במצב כזה?
והצלחנו לצמוח ולהתקדם מבחינת הביסוס הקיומי, מבלי להרגיש שהכל, הכל, היה מונע מתוך הנשמה האלוהית שבישראל. זאת אומרת, גם המקלט הבטוח הזה, זה הנשמה הפנימית שאומרת לנו עכשיו, צלב, מקלט בטוח, מקלט, 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 אז כולם מחפשים מקלט בטוח. אבל עוד מעט הנשמה כבר מוציאה כל אחר. עוד מעט נראה. תלוי בשלבים. הנשמה מכבדת את הדין של הילד. לא כמו ההורים, שחושבים שהילד בן ארבע זה כבר אין סן. ועושים לו דברי טוקי. בוא, בוא, בוא חמוד, בוא תגיד לו. מה זה E שווה ל-M C בריבוע? אז הוא אומר, כן, זה תהליך שאינסטיין כתב את זה. מה אתה אומר לו שטויות? אז אתה כותב לו איזה פרשה של ארבעה דפים לקרוא בבר מצווה שהוא לא מבין כלום ממה שהוא קורא. ומה? בגלל הכבוד של האבא כלפי האנשים. הוא יודע מה הוא עושה בכלל? לא ככה מכבדים ילדים, רבותיי. צריך לכבד את הגובה שלי לילד לפי הגיל של הילד. ובגיל 4-5 הוא צריך לשחק. ובגיל 13 הוא מתבגר, אבל הוא צריך להכין את הדברים לבד. הכל מתוך הנשמה שבישראל, ולכן היה נראה לכאורה שהכל, שכל התהליכים, היו חול ולא קודש. כן, מי שרואה את הדברים האלה מזווית חיצונית, הוא אומר, תראה איזה מדינה, הכל חול במדינה הזאת, אין קודש בכלל. אז הילד הקטן שלך בגיל 5, הכל חול, אין קודש, אתה תדרוק אותו לפח. למה במדינה פתאום אתה הופך להיות צדיק גדול, ועם הילדים שלך אתה מבין שתן לו זמן? לפני מלחמת ששת הימים הייתה הידרדרות גדולה בישראל, והמציאות הרוחנית והגשמית היו אז בתפל המדרגה. והזמן עבר והנשמה דחפה יותר ויותר. למה הגענו לתפל מדרגה לפני מלחמת ששת הימים? הרי מלחמת ששת הימים זה כמעט גאולה, נכון? אז איך זה שאנחנו בתפל מדרגה בדיוק לפני? פשוט למדנו כלל, אתם זוכרים את הכלל הזה? שלפני שמגיעים למדרגה, כל המדרגה שלפני, לזבל.